בית הצדיק מחר דיבר לכם היום שלא כל אדם צריך לדעת בחיי הקשה ביותרות של הדור ובמם אמיתי אור האמיתי הלכו כל ידיים גם היו נוטלים היו תחילים לשבת ללמוד תורה למה ליטול ידיים על מים אחרונים בימינו נתמונים היא לא חוב שמים שרדים נפסק להלכה שלי במים אחרונים יקולו שלום הימים שלו איך לפרש יקלו ימים והשלה הקדוש אומר אם זה כוח גדול ביותר וזה לא דבר שהוא פשוט שאנשים מזלזלים בו אז מים אחרונים חובה ספרדי שהולך אחרי השולחן ערוך חובה כך כולם פסקו להלכה תוספות ועוד כמה ראשונים אמרו לו אחידה אומר שאדם נותן ידיו טהור וקדוש להסתכל על אנשים אדם פרטי לעשות לעצמו כמה כסף מה יצא לי שורה תומה זה מה יותר נשים כל הם היו אנשים כדור ירדו יותר ואיבדו בהדרגה כל חלקה טובה ואיבדו את הכל ואיבדו כל מעלה וכל חלקה טובה כמהו רק דברים פרטיים של עצמם אדם כמה שהוא רואה מעלת הכלל כמה שאדם יותר הכלל זה העיקר בשבילו כמה שאדם יותר מנותק מעצמו אלא יותר קשור לכלל הוא יותר קדוש יותר טהור כמה שאדם יותר מכונס לעצמו לבני ביתו למשפחתו האדם הזה מאבד את הקדושה האדם הזה מאבד את המקומות הגבוהים והקדושים ביותר וכמה שאדם יותר מחובר לכלל הוא מחובר לדבר קדוש כמו שאנחנו רואים בתורה הקדושה כל דבר שמחובר לארץ לא מקבל טומאה ניקח עץ, נשים על העץ הזה, על הפרי, נשים על הפרי עבודה זרה, נשים על הפרי חיות מאות, נשים על הפרי מת, הוא מחובר לעץ, לא מקבל טומאה. ניתקת אותו מהעץ, נגע בטומאה, הפרי נהיה טמא. כל מה שקשור לאדמה, לא מקבל טומאה. ניתקת אותו מהאדמה, מקבל טומאה. המים בתוך הנהר לא מקבלים טומאה. תשים אותם בכוס, תיגע בהם משהו טמא, זה נהיה טמא. כל דבר שמחובר לדבר מחובר לקרקע הוא קדוש. כל דבר שהדבר הזה מנותק וניתקת אותו מדבר קדוש, ניתקת אותו מהאדמה, ניתקת אותו מהמהות שלו, הדבר הזה מתחיל לקבל טומאה. מתי שזה מחובר לקדושה, מתי שזה מחובר לתורה, מתי שזה מחובר לדברים רוחניים, מתי שזה מחובר לדברים קדושים, לא מקבל טומאה. מתי שאתה מנתק אותו, הדבר מתחיל לקבל טומאה. אותו דבר גם אדם. מתי שאדם רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, מה הוא צריך לעשות? קודם כל להתנתק. עכשיו אני אוכל, אז האוכל הזה מה? זה אוכל פרטי לעצמי, אני צריך לאכול. אז ברגע שאתה צריך לאכול, אז אתה עושה משהו פרטי לעצמך. אז אתה נוטל ידיים, מקדש את עצמך. האוכל שאני אוכל, הוא לא יהיה בגדר פרטי שיוריד אותי למקום פרטי, אלא משהו מקודש. אני מודה, מברך לקדוש ברוך הוא. אתה רוצה להתפלל תפילת שחרית, אז אתה צריך להתנתק מהדברים האחרים, להתנתק מהפרטיות שלך. אתה מתחבר למשהו קדוש, אתה מנתק את עצמך מכל העולם, מכל הפרטיות שלך, ונוטל ידיים בכבוד הקדוש ברוך הוא, מתחבר לקדושה, מתחבר לכלל, מתחבר לכלל עם ישראל, מתחבר לקדוש ברוך הוא. אז הנטילת ידיים מפרידה בין הפרטי שלך לבין הכלל, לבין התפילה, לבין הקדוש ברוך הוא. אדם מסתפר, זה משהו פרטי שלו. מה צריך לעשות אחרי שהסתפר? ליטול ידיים. למה? עשית משהו פרטי שלך, התכנסת בתוך עצמך, גמרת להתכנס, אתה נוטל ידיים, אתה שוב נהיה חלק מכלל עם ישראל, אתה שוב נהיה חלק מהכלל, אתה שוב נהיה חלק מהמחובר. כך אותו דבר, אדם עשה בדיקת דם, מקיס דם, גמרת להקיס דם, אחרי שגמרת להסתפר, תיטול ידיים. אתה לקחת משהו פרטי, גמרת, התנתקת מהמשהו פרטי, אתה שוב מתחבר למשהו קדוש. הנטילת ידיים היא דבר שמפריש בינינו, בין הפרטיות שלנו לבין הכלל. הנטילת ידיים היא דבר ששומרת אותנו בין הפרטי, כמה שאתה יותר הולך למקום הפרטי, וכמה שאתה יותר נכנס למקום הפרטי שלך, אתה מתנתק מהמקום הקדוש, מהמקום של כלל עם ישראל, מהמקום שמחובר. התנתקת מהמקום המחובר, אתה מתחיל להיכנס לטומאה. הרחוץ בניקיון כפיי, מתי שאתה רוחץ את הידיים שלך. מה זה הידיים שלך? הידיים שלך הם לוקחים את האוכל לאכול. הידיים שלך הם מביאים את הפרטי לתוך עצמך. אז לרחוץ בניקיון כפיי, אתה צריך לרחוץ את הידיים, שזה לא יביא את זה לתאוות עצמך, אלא שגם זה יהיה דבר שישמור אותך, ויהיה מחובר לשם שמיים, לקדושה, אוכל שיהיה לי כוח לעבודת השם. הרחוץ בניקיון כפיי, אתה רוחץ בניקיון של הכפיים שלך, שמה שאתה אוכל לא ייקח אותך למקום פרטי. כי אנשים בדברים פרטיים מאבדים את כל העולם שלהם. מתי שאדם מתחיל דברים פרטיים, אני עושה בשביל שיהיה לי כסף, אני עושה בשביל שיהיה לי כבוד, אני עושה בשביל שיהיה לי כך, אני עושה... אדם מאבד את כל הקשר שלו לרוחניות, לקדושה, ולכל הדברים הגבוהים בעולם. מי יעלה בהר השם, ומי יקום בקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב, נקי כפיים. מה זה נקי כפיים? שהכפיים שלו נקיות, שהידיים שלו נקיות, שהידיים שלו מתי שהוא עושה משהו, זה לא לאינטרס שלו. הוא לא עושה משהו בשביל שיהיה לכבודו, למעמדו, לכספו, למשפחתו, להנאות של עצמו, לנוחות של עצמו. מתי שארחוץ בניקיון כפיי, מי יעלה בהר השם, הוא יקום במקום קודשו, נקי כפיים. מתי שאתה נקי כפיים, ואתה שומר את הפרטיות שלך בצורה קדושה ונכונה, ואתה לא לוקח את הרוחניות גם לתוך הפרטיות שלך, אתה לא מכניס את הכלל גם לתוך הרוחניות שלך, לפרטיות שלך, אלא אתה יודע את הגבול, זה הפרטיות שלי, אני יודע איך זה לא ייכנס לקדושה, איך הפרטיות שלי תהיה גם היא רק בשביל הקדושה, איך הפרטיות שלי תהיה גם היא רק בתוך המקום, בתוך החלק במקום של הקדושה, ששם צריך להיות, ולא לעבור את זה, ולא לחצות את זה. כי לחצות את הקדושה לטומאה כחוט השערה, לחצות את המקום הגבוה למקום הנמוך, אדם נופל ברגע, אתה יעלה לך שנים לעלות, ברגע אחד טיפול. אדם יכול לעבוד שנים להרוויח כסף, טעות אחת לאבד את הכל. אדם שנים עולה לבקדושה, טעות אחת אדם מאבד את הכל. לאבד את כל הטוב שעשית ברגע, לבנות את הכל זה קשה. אדם מתי שהוא מתחיל להיות כי ידיים שלו מלוכלכות עם פרטיות של עצמו, ורק רוצה פרטיות של עצמו, עם כל התירוצים שבעולם, שהוא צודק וזה נכון וזה טוב ומגיע לו וכל התירוצים שבעולם, אבל אתה כבר לא מחובר לקדוש, אתה כבר לא מחובר לקדושה, אתה כבר עץ תלוש, והעץ תלוש, כל פרי שנוגע בתומה נהיה תמה. כל עוד שהעץ קשור לאדמה, כל הפירות שיגעו בו הם לא יהיו תמאים. ברגע שאתה חותך את העץ מהקדושה, כל פרי שיגע, כל דבר תמא שיגע בפרי, הפרי נהיה תמא. אדם צריך לשמור על עצמו את הפרטיות שלו, שהפרטיות שלו לא תשפיע על הרוחניות, וזה לא יחתוך אותו ממקור מים חיים, מהתורה, מהכלל, כי הדבר של הכלליות שומר על האדם שהוא יהיה ברוח של טהרה וקדושה. מתי שאתה מגיע לפרטיות, אתה שם מתדרדר ונופל למקומות הטמאים ולמקומות הלא טובים. מתי שרוח הבריות נוחה ממך, אתה נמצא עם רוח הבריות, עם הכלל, רוח הבריות, אז רוח המקום נוחה ממך, אז גם הקדוש ברוך הוא טוב לו איתך. אבל מתי שאתה זז מזה, ואתה רוצה את הכל בשביל עצמך, אתה רוצה את הכל בשביל הכסף שלך, בשביל הכבוד שלך, בשביל המעמד שלך, בשביל עצמך, וקשה מאוד לאדם שהוא עובר מצד לצד, הוא לא שם לב. אדם מתי שהוא עובר מצד לצד, הוא לא שם לב שהוא עובר מצד לצד, הוא בטוח שכל האמת איתו. וזה המקום המסוכן ביותר, זה המקום המסוכן ביותר של האדם שיכול לאבד את כל עולמו. אין דבר יותר חשוב מהאדם בחיים מגבולות. דיברנו ביום חמישי שצריך להיות גיבור וגבורה להיות בגבולות, אבל הגבולות זה דבר קדוש ביותר. יש אמרה חסידית ידועה, שאמרה חסידית אומרת כך, וישמעו טוב צדיקים את הדברים והתעמקו עמוק עמוק בדברים. אדם רגיל צריך להיות אדם עם גבול. מלאך צריך להיות בלי גבול, אין למלאך גבול. מלאך עושה מה שרוצה, אין גבול. אז אדם צריך גבולות. מלאך לא צריך גבול. מלאך עושה הכל בלי גבול. רבי אדמור, הוא צריך גבול בלי גבול. מה הפירוש של הדברים? אדם רגיל צריך גבול. מלאך לא צריך גבולות. אדמור, צדיק, קדוש, צריך להיות גבול בלי גבול. מה הפירוש גבול בלי גבול? אני מבין שבן אדם רגיל צריך גבול. כן, אתה צריך גבולות. זה מותר, זה אסור. מלאך הוא מלאך, אין לו גבולות. יכול לעשות מה שרוצה. השם שולח אותו לשליחויות, ביום, בלילה, בבוקר, בגשם, בחושך. מלאך זה מלאך. אבל מה זה שצדיק, אדמור, צריך גבול בלי גבול? מה פירוש גבול בלי גבול?
מי רוצה לענות לנו מהפירוש בלי גבול, בלי גבול?
כתוב אולי, אם ילמדו תורה, נערה דומה למלאך השם צבקות.
אבל רבי מיכאל, מה הפירוש גבול בלי גבול?
הוא גם מלאך. יש לו גם וגם.
מה זה צדיק? צריך שיהיה לו, הוא צריך גבול בלי גבול. מה זה גבול בלי גבול? אדם רגיל, גבול. מלאך, בלי גבול. צדיק, גבול בלי גבול. מה זה גבול בלי גבול? מה הפירוש? מה מושג גבול בלי גבול? מה מושג? מושג גבול בלי גבול. מה זה גבול בלי גבול? רבי אריאל הצדיק, אריאל פדידה, אהובלנו, בעתיד של הישיבה, תורמים המיוחדים של תשובה ישראל. אם אפשר לא לשתות, זה מפריע לנו, כן? אבל מה זה גבול, רבי אריאל? מה זה גבול בלי גבול? צדיק צריך גבול בלי גבול. מה זה גבול בלי גבול? מה הפירוש גבול בלי גבול? בבקשה, תיכנסו כולם לתוך הדברים הקדושים. מה זה גבול בלי גבול? אדם רגיל גבול, טוב, גבול. אני מבין, כן, וכאן, טוב, גבול. מה לך אינו גבול, טוב. מה זה צדיק צריך גבול בלי גבול? מה פירוש גבול בלי גבול? לא, חכם לא יכול לעבור על תורה. חכם שעובר על הלכה הוא לא חכם. תדעו, אנחנו רוצים להדגיש את זה, צדיק. צדיק או רב, הוא לא יודעים מה. שעובר על הלכה הוא לא רב, הוא עשה עבירה. אין זכות לשום אדם לעבור על הלכה, שיהיה הצדיק הגדול בעולם. אין זכות, רב שעובר על הלכה, הוא עשה עבירה. אין לך רב זכות, אני מעל הטבע, אני מותר לי לעשות מה שרוצה. אין גבול לרב, רב לא יכול להתיר. רב שאומר לך, תעשה עבירה, תתרחק ממנו. הוא שקרן, הוא לא רב. יש לנו שולחן ערוך, זה התורה. אדם לא יכול להיכנס ולומר לנו, לעבור על התורה? אין מציאות כזאת. ורב שאומר לאנשים לעבור על ההלכה, הוא לא רב, הוא שקרן. הוא מחזה, עושה, מחזה עיניים לאנשים. שום דבר, שולחן ערוך, אף אחד. יש גמרא שאומרת, אליהו הנביא יבוא ויגיד לנו לשנות משהו בהלכה, לא שומעים לו. מחלוקת חכמים ורבי אלעזר על תנור של בית תחנאי, יצא בת קול ואמר מלאכם אל אלעזר שבכל מקום הלכה כמותו. חכמים אמרו, תורה לא בשמיים, היא תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, תורה פה, אל תתערב לנו. התורה פה נפסקת, אין לרב זכות להתיר עתרים, אין. יש לרב את הארגז כלים בתוך ההלכה לפתור לאנשים, וגם רב לא יכול לפתור לעצמו. רב לא יכול להתיר לעצמו. אם יש לרב שאלה הלכתית, הוא צריך לשאול, הוא לא יכול להתיר לעצמו. כי אדם קרוב אצל עצמו, ילך כל ההלכות לטובת עצמו. גם רב שרוצה לשאול שאלה, הוא צריך לשאול שאלה. רב שיש לו קושיה, הוא צריך ללכת לשאול רב אחר מה ההלכה. הוא לא יכול להתיר לעצמו. זה לא הפירוש שרב צריך, צדיק צריך גבול בלי גבול, לא הפירוש שהצדיק יש לזה יותר להתיר את הגבול ולעשות עבירות, חס ושלום. מה הפירוש צדיק, אדמור, קדוש, גבול בלי גבול? מה זה גבול בלי גבול?
אני לא
אגיד. כן,
צדיק, בטח. לגבול עצמו לא היה גבול, כמה שהגבול עצמו, אין גבול לגבול עצמו.
נתחיל צדיקים לפרש ולומר, אנחנו נמצאים פרשת בירה. פרו, מה זה פרו? מלשון עורף, פרו עורף, עורף, פרו היה עורף. אומרים אבותינו הקדושים, פרו היה סמל של התומה הקשה ביותר. ומה היה עורף? רבותינו הקדושים, חכמי הקבלה, חכמי הזוהר הקדוש אומר, שפרו היה עורף עם שלוש כיוונים, כיוון אחד שר האופים, שר המשקים ושר הטבחים. כל המהות של פרו הייתה תאווה. שר המשקים, כמה יין לשתות, כמה אלכוהול לשתות, שר הטבחים, כמה אוכל לאכול, ושר האופים, כמה לחם טעים ועוגות טעימות יכינו לו. זה היה פרו. עורף, כולו עורף, כולו תומה, כולו אכילה, כולה שתייה, כולו עוגות טעימים. זה החיים של פרו. שמה היה ההבדל בין פרו ועבודת הזרה של פרו לבין עבודה זרה שהייתה בארץ ישראל? ארץ ישראל היו עובדי אלילים, כל אחד עובד למשהו אחר, תחרות, איזה אליל יותר טוב. היום אחד אומר, האלוקים הזה יותר טוב, כולם רצים אחריו. מהר מישהו אחר אומר, האלוקים הזה יותר טוב, עושים תחרות. כל העבודה זרה של ארץ ישראל, של ארץ כנען, הייתה עבודת אלילים. אלילים מלשון רבים, הרבה אלילים, הרבה אלוקים. כל היום תחרות מי האלוקים יותר טוב. זה היה ארץ ישראל, ארץ כנען. מה היה בארץ מצרים? פרו אחד, אליל אחד, הנילוס. כולם היו רק אוכלים, שותים, יושנים, אוכלים מוגות, שותים אלכוהול, וכולם נמצאים על השטק, כולם שותקים, הכל רגוע, יש נילוס, יש מים כל הזמן, עולם רגוע, תאווה, אבל תאווה יושנת, תאווה על מים, על ווליום קטן, תאווה קשה ביותר, אבל בלי קפיצות. לא עבודת אלילים. היום אני עובד לזה, מחר אני עובד לזה, מחרתיים עובד לזה, מחרי כן עובד לזה. לא. עבודת אלילים היא עבודה של הרבה אלילים עם הרבה תחרות. עבודה של פרו בארץ מצרים, עבודה זרה הייתה, עבודה זרה אחת, כולם מלאים בתאווה, כולם מלאים בזנות, כולם מלאים באכילה, בשתייה ובשקט, כולם רגועים, כולם רוצים ליהנות בשקט. בארץ ישראל תחרות, עבודת אלילים, כל יום משהו אחר, עבודת אלילים, כל יום אליל אחר, כל יום אלוקים אחרים, כל יום משהו אחר, כל יום סיפור אחר. מצרים, הכל הולך על דבר אוטומט, כל החיים, אותם אלילים, אותם דברים, אותו נילוס, אותו פרעה, אותו תאווה, כי בכל פרעה מסמן את הקצה, גבול. לא נמשכים לדבר אחר, אלוקים אחד, אמונה אחת, דת אחת, נילוס אחד, פרנסה אחת. מתי שבאו השבטים והם היו רועי צאן, זה היה בשבילהם משהו לא נורמלי. כולם עובדים עבודה אחת, עבודת השדה, כולם עובדים משהו אחד. רועי צאן זה משהו חריג אצלהם, פרנסה אחת, עבודה אחת, אוכל אחד, תאווה אחת, עבודה זרה, נילוס אחד, הכל אחד, פרו אחד, כל הזמן המלך זה פרו, אין תהפוכות, אין מהפכים, הכל תאווה אחת, גבולות. ובתוך הגבולות האלה, כל התאוות, כל הדברים נמצא. עכשיו נלך עוד שלב קדימה. כל דבר שבעולם יש לו שורש של קדושה למעלה. אפילו לרשע יש שורש של קדושה למעלה. ביום ההוא בא המן שמח וטוב לב, מה זה טוב, אין טוב אל התורה. גם לאמן הרשע היה נקודה למעלה טובה, שאסתר המלכה להפיל אותו, נגע בנקודה הקדושה להפיל אותו למטה. מתי שאתה רוצה להפיל רשע, תכוון, תמצא מה הנקודה הקדושה שלו למעלה, תפגע בה ואז הוא יפול למטה. גם, ואתה מחיה את כולם, הקדוש ברוך הוא מחיה גם את הדברים הטמאים. אין דבר שיכול להיות קיים בעולם אם אין לו שורש של קדושה למעלה שמחזיק אותו. כל דבר בעולם יש לו שורש וקדושה מחזיק אותו. מה הקדוש ברוך הוא בפרשת וירא אומר למשה רבינו? שלוש פעמים בוא אל פרעה, ואחרי כן פרשה אחרי כן בוא אל פרעה. מה זה בוא אל פרעה? לך אל פרעה. צריך לומר לך אל פרעה. אני רוצה להגיד לך, לך תדבר עם יעקב. אז לך תדבר עם יעקב, לא בוא תדבר עם יעקב. בפרשת וירא שלוש פעמים השם אומר למשה בוא אל פרעה, ופרשה אחרי כן פרשה מיוחדת בוא אל פרעה. למה בוא? לך אל פרעה. מה זה בוא אל פרעה? אלא הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לפגוע בפרעה למטה, אתה צריך לבוא אל פרעה למעלה, לנקודה הגבוהה שלו למעלה. בוא לשם, לנקודה הגבוהה שלו למעלה. לא ללכת לפרעה למטה. פרעה למטה אתה מדבר עם קיר, זה אדם מלא בתומה, אדם מלוכלך, אדם כולו תאווה, אין מה לדבר איתו. בוא תלך לפרעה למעלה, שם איתו תיגע בנקודה. יש לך אדם שעושה לך בעיות, אתה תריב איתו כמה שתריב לו תצליח, לך לנקודה שלו למעלה שאתה מחיה את כולם, תיגע בה והוא ייפול למטה. הקדוש ברוך הוא אומר בוא אל פרעה, לך לפרעה למעלה, לשורש של פרעה. ומה זה פרעה למעלה? בפרוע פרעות בישראל, וירא אהרון כי פרוע העם. מה זה פרוע? הכל פרוע. מה זה הכל פרוע? מתחשק לי לשתות, אני שותה, מתחשק לי לקפוץ, אני קופץ. אז מה צדיק צריך שיהיה? עם גבול, בלי גבול. מה הפירוש עם גבול, בלי גבול? שיהיה לצדיק גבול, עד פה זה הגבול, אבל בתוך הגבול, בלי גבול, לעשות הכל, לשתות בקדושה, לרקוד בקדושה, לשמוח בקדושה, גבול בלי גבול. כל בן אדם רגיל צריך להיות לו גבול, אבל צדיק צריך שיהיה לו גבול בלי גבול. מה הפירוש גבול בלי גבול? אני מתפלל. אז אתה יכול להתפלל באיזה מקום, כולם בשקט, כנסת מרוקאי, כולם בשקט, אף אחד לא זז. רק תגיע קצת את הכל בכל, שתקוף על כולם שקט. גבול, גבול בלי גבול. פתאום אדם מחליט לשמוח במה שמותר, תשמח במה שמותר. בתוך הגבול, תלך להיות בתוך הגבול, לעשות בתוך הגבול. שמחה של קדושה, התעוררות של קדושה, דבר של קדושה. בתוך הגבול, תדע לשבור את הגבול. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? לך בוא אל פרעה, תבוא לפרעה שלמעלה שהשורש שלו, משם קצת תכניע אותו. ומה השורש של פרעה? בפרוע פרעות בישראל. מה השורש של פרעה? וירא אהרון כי פרוע העם. פרוע. למטה אצלו הכל מסודר. אבל השורש שלו פרוע. אז מאיפה לוקחים את הכוח בתוך הגבול להיות בלי גבול? בתוך הגבול שיש לך, פתאום נמצאים בתוך שיעור תורה, גבול מדברים, פתאום אדם יש לו ריתחא דאורייתא, אדם מתפלל, פתאום יש לו ריתחא דאורייתא בתפילה, אדם לומד תורה, פתאום יש לו ריתחא דאורייתא בתפילה, אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, פתאום הוא מתפרץ בבכי, זה גם גבול בלי גבול. כל דבר שאתה בתוך הגבול מרים את עצמך ועולה בתוך הגבול למקומות יותר גבוהים, זה גבול בלי גבול. זה גבול בגבול, ואדם חייב שיהיה לו גבול בגבול. אדם שרוצה להיות צדיק, הוא צריך שבתוך הגבול לא יהיה לו גבול. אני צריך לתת מעשר $1,000, גבול בגבול. אני עושה מעל $1,000, גבול בגבול. אני צריך לעשות כך וכך, אני עושה גבול בגבול. אני רוצה ללמוד תורה שעה, אז בשעה הזאת אני עושה גבול בגבול. אני עושה מעשה טוב אחד, אני מכניס בו גבול בגבול. זה גבול בגבול. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה רוצה להכניע את פרעה, את השיתוק של הנהג אוטומט של עבודה זרה, של יצר הרע, של הריות, של זנות, אתה הולך לשורש שלו. מה השורש שלו? בתוך גבול שכל יהודי חייב. כי פרוע העם, להיות בתוך הקדושה, פרוע העם, גבול בגבול. זה המעלה הגדולה של יהודי. זה המעלה הגדולה של צדיק. שיותר ממלאך. אדם רגיל גבול, טוב, אדם חי גבול, זה החיים שלי גבול, קם כל יום 50 שנה, שחרית, מנחה, ערבית, עבודה, חי במסלול גבול בגבול, יש את גבול. אתה רוצה להיות צדיק, בתוך הגבול תכניס אין גבול, אבל ודאי הכל בתוך הגבול, בתוך ההלכות, בתוך התורה, ואם אתה זז משהו אחד בהלכה, איבדת את הכל. אם אתה עושה דבר קטן, המרחק בין צדיק לרשע זה משהו שהוא כלום. בתוך הגבול תהיה בלי גבול. וזה התיקון בו אל פרו. שבפרשת בערה שלוש פעמים בו אל פרו, ובפרשה הבא אחרי כן זה פרשת בו. בו אל פרו, תלך לשורש של פרו, וכך תנצח את פרו. מתי שאתה בתוך גבול, זה הגבול, פה אני עושה, אני לא עושה, כמה אני עושה, איך אני עושה. מתי שאתה רוצה להיות צדיק בתוך הגבולות שהשם שם לנו, והקדוש ברוך הוא סגר לנו, זה הגבולות, שם תשבור את הגבול. בפנים הגבול תשבור את הגבול. מי רוצה צדיקים לומר דבר רבי משה? רצה לשבור את הגבול צדיק, חזק. משה רצה, השם אמר לו די לך, אתה לא יכול לשבור את הגבול. תיקחו את זה צדיקים לכל התורה, לכל הצדיקים. משום שהקדוש ברוך הוא אמר לו, זה גבול שלא חוצים אותו. זה כבר גבול, אתה לא יכול לשבור את הגבול הזה. זה הגבול. זה הגבול, זה המסגרת, זה הגבול. אתה לא יכול לשבור אותו. בתוך הגבול תצעק, תקפוץ, תעשה, תאריתך דאורייתא שמחה, תתדבק בשם בתוך הגבול. תנסה לשבור את הגבול, חצית את הגבול. המרחק בין צדיק לרשע הוא כחוט השערה. אבל בתוך הגבול תעשה מה שאתה רוצה. תתחזק, תצעק, תשיר, תרקוד, תעשה צדקה מעל ומעבר, תעשה מסירות נפש. מסירות נפש זה דבר שאינו שני. מסירות נפש, כל הצדיקים, כל המהות של הצדיקים זה מסירות נפש. הזוהר הקדוש אומר, יש עבירות שאין עליהם כפרה, כמו חטא הידוע. אומר הזוהר הקדוש, אדם שפוגם בברית, אדם שחוטא בברית מילה, אין לו כפרה. אדם שחוטא בחילול השם, מיתתו היא כפרתו. ומצד שני כתוב שכל יש תשובה, אז איך אין כפרה? שאלה ידועה. הרי אמרת שאין כפרה על מי שחוטא בברית, ואמרת שמי שהרבה חלקי כפרה, מי שעושה חילול השם אין לו כפרה. אז איך אפשר לסדר את זה? אז רבותינו הקדושים אומרים, מתי שבן אדם מוסר נפש, גם אם הוא חטא בברית וגם אם הוא חטא בחילול השם, יש לו מחילה. מה פירוש מוסר נפש? מוסר נפש זה אדם שעושה משהו מעל, זה לא מציאותי לעשות את זה. אבל אדם יודע, הוא חטא חס ושלום באשת איש, חטא חס ושלום בעריות, בגויה, חטא, לא יודעים במה. מסרת נפש על מצווה, זה הכפרה. לא מסרת נפש על מצווה, בעיה, איך תכפר על מה שעשית? יש שאלה בהלכה, האם קטן חייב על עבירות שהוא עשה, מתי שהוא קטן? אדם היום גדול, מתי שהוא קטן עשה עבירות. האם הוא חייב כפרה על עבירות שהוא עשה כשהוא היה קטן? גנב, זרע לבטלה, חס ושלום, דברים שהוא עשה מתי שהוא קטן. האם יש לזה צריך חייב כפרה או לא חייב כפרה? לפני 13, נניח את זה לפני 20, אחר כך נדבר לפני 20. נבוא ונשאל, האם, לא, אנחנו אומרים, כל עבירה שאדם עשה לפני גיל 13, האם הוא חייב כפרה או לא חייב כפרה? מידיע, לא, לא, לא ניחושים, ניחושים זה, תעשו את זה בתשבצים. מידיע. כן, צדיק.
זה על אבא, כי זה שבגלל זה אומר, בואו שפטרל
מושא... מחילה צדיק, רבי ביטון הצעיר, רבי נדב הצדיק, ההוא והחביב, שאתה משפחה שלנו. רבי נדב, אדם ילד קטן, עשה נזק, לא יודעים מה עשה, נניח עכשיו אבא שלו, עכשיו הוא גדול בין 40-50, הוא כבר אדם עמיד הכל, הוא אומר, אני רוצה לעשות חשבון נפש, כל מה שעשיתי בחיים. כשהייתי בן 12, הזקתי, עשיתי, אני חייב כפרה, יעשה כפרה, לא יעשה כפרה, מה הדין של הקטנות? אז יש גם מרכן צדיק?
ברגע שהוא מבין כבר שזה עבירה, הוא מגיע לגיל מסוים, בגיל כבר 10, הוא יודע שזה עבירה, אז כן.
טוב, צדיק, נלך, יש גמרא שאומרת, הגמרא במסכת, בפרק החובל אומרת, שרפרם, זה מורה, חייב את רבשי לשלם על שטר שהוא שרף מתי שהוא היה קטן. רבשי אחד מהאמוראים בגמרא, מתי שהוא היה ילד קטן, הוא שרף איזה שטר. הוא עשה מנהג שובבות, שרף איזה שטר. ומתי שהוא גדל, רפרם, שהיה בדין, היה רב, כפרו, כפה אותו לשלם על מה שהוא עשה. אז מה אנחנו רואים פה? שרפרם, אחד האמוראים, כופה את רבשי, שרבשי אחד האמוראים, כופה אותו, משמע שהוא לא רצה לשלם, כופה אותו, לשלם, נזק כספי שהוא עשה למישהו, מתי שהוא היה קטן, כפה אותו לשלם. שזה דבר לא פשוט, כפה אותו לשלם על נזק שהוא היה ילד קטן. לעניין כיבוד אביהם, יש רמה שהרמה אומר, רמה שזה אשכנזים, שהרמה אומר שילד שקילל את אביו, הרי מקלל אביו אמו מות יומת, אדם שקילל את אבא שלו מות יומת, אז הרמה אומר שהילד שקילל את אביו, מתי שהוא גודל, טוב שיעשה כפרה. הרמה, זה הלכה, זה לא קבלה. נניח את הרבנו אריה הקדוש, שרבנו אריה הקדוש אמר לרבי חיים ויטל בשער המצוות, מורה בשער המצוות, שרבי חיים ויטל אומר שאמר לי מורי הרב, מורי זה רבנו אריה, אמר לו שהיית קטן קיללת את אמך, והתיקון של רבנו אריה הקדוש, אדם שמקלל את אביו אמו צריך לצום 72 שעות, ואמר לו תצום 72 שעות על זה שהיית קטן וקיללת את אמך. רבנו חיים ויטל לא זכר את זה, אבל אמר לו רבנו אריה הקדוש, אני רואה עליך שהיית קטן, וכל התיקון כפרה שרבנו אריה הקדוש אומר לאדם שמקלל את אביו ואמו, אמר לרבי חיים ויטל לעשות. נכון שרבי חיים ויטל בכלל לא זכר את זה ולא ידע את זה, ורבנו חיים ויטל עמד ועשה את זה. אז על פי הקבלה, ומצד שני נלקח את זה למקום אחר, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא רצה להכחיד את עם ישראל, כעס על עם ישראל, רצה להכחיד אותם, ואז הלך לאברהם אבינו ואמר לו בניך חטאו. אמר הקדוש ברוך הוא, אמר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, ימותו, חטאו, ימותו, מכרו על קדושת שמך שימותו. הלך ליעקב, אמר לו בניך חטאו, אמר לו גם יעקב אבינו, מה אני אעשה? הם באו, הם עשו עבירות, עשו דברים לא טובים, תעניש אותם. הלך הקדוש ברוך הוא ליצחק, אמר יצחק לקדוש ברוך הוא, כמה שנות חייו של אדם, תוריד מזה 20 שנים מי שפטור מעבירות שלא נענשים, ותוריד מזה עוד 20 וכמה שנים של לילה שיושנים, וכך וכך וכך, וזה האשמה שישאר עליי. אז מפה משמע שיצחק אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, שעד 20 שנה לא נענשים. כן? שעד 20 שנה לא נענשים, וגם כך כתוב בעוד מקומות, ש... 20 שנה לא נענשים. ש-20 שנה ו-20 שנה לא לנשים, אז ננשים, לא ננשים.
זה דין השמיים, 13 זה בארץ.
מה צדיק?
אומרת שקדים שהזיקו, אם חייזק להם לחייו,
אם שהזיקו פתורים. על זה תקשר את הקושיה, חרש אותה וקטן, פגעתם רע, אם הם הזיקו פתורים, ואם מישהו הזיק להם חייו. זה גם סותר.
אבל
השוטר.
שהם
פטורים. כן. אז קודם כל, נחלק את זה. יש עניין בענייני ממון וענייני שמיים.
יש
שמיים. נחלק את זה בענייני שמיים וענייני ממון. ועל זה שהגמרא אומרת שגיל 20 שנה, מה שיצחק אבינו אמר וכולי, אז זה אגדה. דבר אגדה. דבר אגדה, אפשר להבין דבר אגדה, לחלוק על הלכה. אגדה זה יפה, זה דברים של אגדה, דרשות, זה מדרשים, זה דברים של לחזק את הלב, מדרשים. נשים את זה כך בצורה להלכה. מה שאדם חטא בדיני ממונות, יש לנו, אם נגיד אדם גנב שהוא היה קטן יעלום, עכשיו הוא גדול, אז נגיד אולי הוא יהיה פטור מכפל וכו', אבל העמוד גניבה על חזקתה, עכשיו הגניבה עומדת על חזקתה, היא פה, גנבת את זה, העמוד גניבה על חזקתה, זה בחזקתה, זה נמצא פה בחזקתך, תחזיר את זה.
בדין הממוריה, אולי הפור שמכניע אותנו, בדין נוכל לפי הגמרא, מה
שמעתם בשניות, משנה פשוטה. משנה פשוטה, תסביר אותה, כשגיעת אמרה שאם הוא נתן לך סתירה, הוא שבר לך יד, בסדר, הוא עכשיו קטן, הוא גדל, אתה לא יכול לחייב אותו. אבל אם העמוד גניבה על חזקתה והגניבה נמצאת פה, האמת גניבה על חזקתה, עכשיו זה נמצא פה, משמע שקרן, את הקרן, אם זה נמצא הוא צריך להחזיר. האמת גניבה על חזקתה. אבל דברים שאדם חטא בדברים אחרים, טוב שאדם שזה לא ישאיר עליו רושם, על הנפש שלו, הרף כבסני מאבני, חטאות נעוריי ופשעי, אל תזכור, גם דוד המלך מתפלל, שהשם לא יזכור את הפשעים ואת החטאים, חטאות נעורים, את החטאות של הנעורים שלו. אז אדם יתפלל, יעשה משהו רשמי, כמו שאדם שגנב כסף, הוא לא זוכר למי הוא גנב, והוא רוצה להחזיר, יעשה צורכי ציבור. אדם יודע שהוא עשה עבירות שהוא היה קטן, תגיד, אני עושה לבית כנסת סידורים, 100 סידורים על מה שעשיתי קטן, אם חטאתי, שזה יהיה כפרה לזה. כי גם אם על קטנות לא נאנשים, אבל עבירה גוררת עבירה. אז העבירה של הקטנות, ברגע שאתה מוריד לה את הכוח של הקטנות, היא גדגלה עוד הרבה עבירות, אתה מרסק את כל העבירות שאחרי כן הוא עשה. אתה מוריד את כל העבירות שאחרי כן הוא עשה, אתה ממוטט אותם, אתה מוריד אותם. אתה מתיש את כוחם, אתה מוריד אותם ומתיש את כוחם. מה צדיק? אדם יעשה דבר כללי שיהיה טוב, דבר סמלי. לבוא לחייב את האדם, אתה חייב, תעשה כך, לא פשוט. על פי הזוהר, על פי הקבלה, טוב שאדם יעשה, יתקן דברים שחטא, על פי הרבנו הרי, כל דבר שאדם חטא, הוא חייב את רבי חיים ויטל עצום 72 שעות, כמו בכל הדברים שתקנה על משהו שהוא עשה בקטנות. על פי רבנו הרי הקדוש גם חייב. אם נסתכל על פי הקבלה, הוא חייב. על פי הקבלה הוא חייב. לכל אדם יש את השבר בחיים. נסתכל רבי נחמן, רבי נחמן היה מלך השם צבקות. ובגיל צדיק, בגיל, אתם שקועים באיזה פלפול. נסתכל רבי נחמן, רבי נחמן מברסלב היה קדוש עליון, נפטר בן 30 וכמה, 7. היה צעיר, היה קדוש עליון, נפטרה אשתו בשחפת, נפטר הבן שלו, נפטר הבת שלו, הוא האמין שהבן שלו יצא ממנו המשיח. נפטרו לו כל המשפחה. ואחרי שהוא היה בכל השבר הגדול שלו, הוא הפסיק לתת דרשות, הפסיק להגיד דברים, הוא התחיל לספר סיפורים. סיפורים של רבי נחמן זה משהו של פחד שאי אפשר להבין אותו. התחיל לספר סיפורים. ורבי נחמן אומר, מה הסיפורים עשו לו? מה הסיפורים עושים? רבי נחמן אומר, לפעמים אדם יושן בלילה, והוא מתעורר באופן פתאומי. ומתי שהוא מתעורר, הוא לא זוכר איפה הוא נמצא, באיזה עיר, איך קוראים לו. הוא קם בבעלה, הוא קם באמצע שינה, או קם בבוקר ולא זוכר איפה אני. באשדוד, ירושלים, בתל אביב, במיאמי, איפה אני? מתעורר, לא יודע איפה הוא. אז רבי נחמן אומר, יש זמנים בחיים של האדם, שהבן אדם מתעורר, פתאום מתעורר בחיים שלו, והוא לא יודע איפה הוא. לא יודע איפה הוא, אני יודע איפה אני במיאמי, אבל לא יודע בנפש איפה הוא. הנפש שלו לא יודעת איפה הוא. ובכאלה זמנים, אם תבוא ותצעק לו דברי תורה, ואתה רשע, והתורה אומרת, ואתה לא בסדר, ואתה כך, ואתה כך, אתה לא עושה לו כלום. אתה רק עושה אצלו טראומה בנשמה. אומר רבי נחמן, זה הסיפורים שנכנסים בעדינות ובמשלים בתוך הנפש של האדם שיתעורר על עצמו. רבי נחמן אומר שיש אדם שהוא עקר, לא עקר שהם הילדים, שהימים שלו עקרים. אתה רואה אותו מתפלל, התפילה שלו כלום כמו עקר. אתה רואה אותו הולך לעבוד כמו עקר. הוא עקר. הוא כמו עקרה, כמו אישה עקרה. רוני עקרה לא ילדה כמו אישה עקרה שלא יולדת ילדים. אותו בן אדם הוא עקר. התפילה שלו עקרה. העבודה שלו עקרה, הזמן שלו עקר, הוא יושב בתפילה, הוא מתפלל, הוא עובד, הוא הולך לעבודה, אבל הוא עקר, אין איזה חיות, אין איזה כלום, אין איזה שום דבר, אין איזה כלום, האדם הזה לא נמצא בשום דבר, הוא עובד טוב, אבל הוא ממורמר, הוא עצוב, וכמו שאדם עקר עצוב, וכמו שאישה עקרה עצובה, והתפילה שלו בלי כלום, והלימוד שלו, תורה שלו עקר, יש מהות בחיים של האדם, שחיים של האדם הם חיים עקרים, יש בו עקרות, בלימוד תורה שלו, בעבודת השם שלו, בתפילה שלו, בכל המהות של החיים שלו, הוא עקר. והזמן הזה שאדם עקר, אדם צריך להתעורר מהעקרות שהוא נמצא בה. כי העקרות שאדם נמצא בה היא ערס גדול, היא ערס גדול שאין לו שני. וזה ערס מסוכן. כי זה מצד אחד אתה לא אכפת לך מכלום, כן, אתה מתפלל, אני עושה את העבודה שלי, אני בא בשמונה לעבודה, אני עושה מה שאני צריך לעשות, אבל מצד שני, יש לו טענות ומענות, וזה לא בסדר וזה, וככה וככה וככה, החיים שלו עקרים. והזמן הזה שבן אדם קם, והוא לא יודע איך קוראים לו, והוא לא יודע איפה הוא נמצא, והזמן שלו זה כמו זמן של עקרות. רבי נחמן אומר, אחרי שאשתו והילדה שלו והילד שלו מתו, נפטרו, הוא אומר שהחיים של העולם הזה הם לא העיקר. הוא אומר, מתי שאתה בקדושה, בתורה, במצוות, עשית מצווה, כתבת ספר, בנית בית כנסת, עשית מעשה טוב, אתה חי חיים נצחיים. החיים האלה הם חיים עוברים. המצווה שעשית, הספר תורה שעשית, השיעור תורה שעשית, הלימוד תורה שעשית, הם הנצח. ואם תבוא לאדם שהוא מתעורר ולא יודע מה קורה איתו, ותצעק לו צעקות, ותעיר לו, ותנסה לעורר אותו, ותנסה לצעוק עליו, ותנסה לצעוק עליו רשע, למה אתה לא לומד תורה, למה אתה לא מתפלל, הוא לא יודע מה אתה מדבר איתו. הוא לא מבין מה אתה מדבר איתו. ויש אנשים שזה נוח להם ככה תמיד להישאר, וכן אנשים תתפלל עליהם. אנחנו חושבים גם, תשובה אמיתית היא, זה פיצוץ פנימי. מה זה פיצוץ? אדם צריך שלא את הפיצוץ. מה זה פיצוץ? פיצוץ זה אתה לא יכול לעמוד עם הפצצה שתתפוצץ לך בידיים. תתפוצץ לך בידיים, אתה תמות. פיצוץ זה אתה בונה דברים בנפש שלך, שיעורי תורה, קביעת עתים לתורה. אתה לא חייב עכשיו לבוא לשיעור, ועכשיו הרגע יהיה פיצוץ בנפש ותתחזק ותתקרב לשם. אלא בנית את כל החומר נפץ, את ה-TNT, את החוטים, את לא יודעים איך עושים. בנית את הכל, ויש לזה משהו מתקתק, פתאום יש פיצוץ בנפש של האדם באדם עולה. ברגע אחד שהתחזקת טוב, יכול להיות שיהיה לך פיצוץ מהיר. אבל פיצוץ שהנפש הולכת ועולה, זה דבר שאתה בונה אותו. גם אתה יכול עכשיו, היית בשיעור, התחזקת, זה התחילת הפיצוץ, התקרבת. אבל לאט לאט ייכנס בך, האור הגדול, הכוח הגדול, זה הפיצוץ האמיתי, הפיצוץ החזק. ומתי שיש לאדם פיצוץ חזק, זה מדבק. פתאום רואים אנשים, עוד אדם מתחזק ועוד אדם מתחזק, כי מישהו היה לו הערה ופיצוץ אמיתי בתוך עצמו, והפיצוץ הזה סוחב איתו עוד אחרים. מתי שרואים קהילה, מתחיל תשובה גדולה, מתחיל בעם ישראל תשובה, התעוררות של תשובה, היה כמה אנשים עם פיצוץ גדול. והפיצוץ הזה הוא לא רק לשעתו לעכשיו, אלא יש פיצוצים שרואים את האותות שלהם אחרי 10 דורות, אחרי 20 דורות, אחרי 30 דורות. נלך מתוך מעניין לעניין. היה איזה עם ישראל זה דבר מורכב, דבר שאנחנו היום כמה שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים ויודעים, למשל מה זה גוי. רבי מיכאל, מה זה גוי? מה זה גוי? למי היהודים קראו גוי? אז תדעו צדיקים, היהודים היו קוראים לערבים גויים, ולנוצרים היו קוראים ערלים, והכל התבלבל. יכול לנוצרים ערל, לא עשה ברית, ערבים עושה ברית. אז היהודים היו קוראים לגויים, לנוצרים ערלים, ולערבים היו קוראים גוי. היום מה קוראים? לכולם גוי. הרבבנו את זה. אז קודם כל אדם צריך לדעת שליהודים המילה גוי באה לאלה שהיו עושים ברית מילה. להם היו קוראים גוי. ולשניים היו קוראים ערלים. למה? הוא ערל, הוא לא עשה ברית מילה. אז הרבבנו את זה וכולם קוראים גוי. זה שתי דברים שונים, שתי דברים שונים מהמהות שלהם. היה לפני זמן מצאו גניזה, שהגניזה הזאת הייתה גניזה ששמרה בתוכה דברים ששינו את כל התפיסה ואת כל הראייה של המון דברים. היה גניזה בקהיר שקראו לה גניזת קהיר, שבגניזת קהיר מצאו 300,000 מסמכים, ספרים, סידורים, מכתבים של בית הדין, דברים של היהדות, 300,000 מסמכים שמורים בקהיר, שזה היה המשך של זמן של כמעט 700, 800, 900 שנים שמרו בגניזה של קהיר מה שנשמר שם. אפילו, וזה היה שמור בקהיר, היה בקהיר רבי בנימין מתודלה, מתי שהוא הסתובב בכל העולם, הוא מספר על גניזת קהיר. הוא מספר שהוא היה בבית כנסת אבן עזרא, והוא מספר שם שיש שתי בתי כנסיות בקהיר, אחד קוראים לו בית כנסת השמים, ואחד קוראים לו בית כנסת הבגדדים, ובבית כנסת, ויש שם בית כנסת אליהו הנביא, שחזקה של אליהו הנביא היה שם, ושהצדיקים מסתגרים בצד ועובדים את השם, וזה בית כנסת אבן עזרא, כל פעם קראו לה מקום אחר, שם היה גניזה של 300,000 מסמכים היו שם. אפילו מסופר שפעם בא אדם מהמגרב, בא למצרים, ושלם כסף, וקנה את הספר תורה של עזרא הסופר, נתן שוחד למישהו שהיה אחראי על הגניזה, והיהודים שם שמרו שמירה גדולה שאף אחד לא יגע בגניזה הזאת, כי רצו לשמר אותה. ואיזה מישהו בא מהמגרב ושילם שוחד לאחד האנשים שעמדו והיו שומרים על הגניזה, יהודי, שילם לו כסף וקנה את ספר תורה של עזרא הסופר. ככה מסופר שם. ואותו אדם שילם, לקח רק את הקלף של הספר תורה של עזרא הסופר, כי הרי עזרא הסופר תיקן לנו תיקון אחר. פעם קריאת התורה לא היה שנה מבראשית עד בראשית. קריאת התורה היה 3 שנים. היו קוראים מבראשית, 3 שנים מסיימים את התורה. אחר כך עזרא הסופר תיקן שזה בשנה 7 עולים מספר תורה, בראשית כל הפרשות, עזרא הסופר תיקן, גומרים את זה בשנה את כל 5 חומשי תורה. לפני כן זה היה 3 שנים. ויקרא רבה זה 38 פסוקים, זה כל מה שהם קוראים בשנה בספר ויקרא, ויקרא רבה. זה לוקח 3 שנים. ואז צמצמו את זה לשנה אחת את כל הספר תורה. אז עזרא הסופר תיקן את זה. ועזרא הסופר שתיקן את זה, היה ספר תורה של עזרא הסופר בבית כנסת בדמשק, בקהיר, ובא בן אדם מהמגרב, שילם כסף לשומר, קנה את זה. יצא והפליג, ומסופר שמה, שהוא הפליג, טבע בספר, עם הספר תורה ומת, וככה גם נעלם הספר תורה, ובהמשך הסיפור שאותו אדם שמחר לו את זה, התנצר, הוא התנסלם, מתו לו ילדיו, ואחרי כן מת גם הוא. כי נכון, למה הוא נגע בגניזה הזאת? בגניזה הזאת, איך הגיע לאיזה אוניברסיטה שקרא לו אוקספורד, ושם יש סיפורים ודברים שאי אפשר לשער ולתאר. איך זה הגיע לשם? היה איזה אדם שקראו לו משה שכטר, מאיר שכטר או משה שכטר, שהוא היה איש משכיל וחכם מאוד, הוא היה באוניברסיטה, הוא היה בן של חסידים, משפחה חסידית, הוא היה באוניברסיטה, והיה שתי אחיות שהן היו נוצריות והן היו עשירות גדולות, הן ירשו סכום עצום של כסף, והן ידעו עברית חלק, וידעו לקרוא עברית, וידעו הכל, וכל החיות שלהם והמהות שלהם הייתה להגיע לתחילת הנוצרות, מה היה עם אותו אדם ואיך היה. אז הם שמו את כל החיים שלהם. יום אחד הם קנו איזה נייר וניסו לקרוא אותו בלשון הקודש ולא הצליחו לקרוא אותו, והם קראו לחבר שלהם בלונדון, למשה סלומו, ואמרו לו, שכטר, תגיד לנו מה כתוב פה. הוא לקח את זה לבית שלו, זה היה 10 דקות הליכה, הוא שלח להם מברק, טלגרם, תבוא אליי דחוף, אחרי חצי שעה, אפילו שהיו 10 דקות הליכה. באו אליו דחוף, מה? הוא אמר להם, איפה זה? אמרו לו, מקהיר, גניזת קהיר. הוא אמר להם, זה ספר משלה בן סירה, בכתב עברית, בכתב של בן סירה. מספרים חיצוניים שדיברנו ביום חמישי. ואז הוא אסף כסף מחברים שלו, נסע לקהיר, ואז הם הביאו את כל הגניזה של קהיר לאנגליה, לאוקספורד. ויש שם דברים מפחידים. יש שם מכתבים בדברים ש... קודם כל יש שם את התנך בצורה עם עוד ספרים חיצוניים שדיברנו עליהם, שם זה נמצא. ויש שם כל מיני סיפורים מפחידים שלמשל בעיראק, בבגדד, מתי שהתחילו כל האסלאם וכל הדברים, אז המלך שם היה איזה יהודי, שיהודי הזה היה מלווה לו כסף. והמלך אהב אותו, הוא היה מממן למלך את כל ההוצאות שלו. והיה שם איזה יד ימין של המלך כפרו, כאמן, שהוא הביא, היה שונא יהודים, הוא הביא למלך המון מכתבים לחתום נגד המלך, נגד היהודים. המלך היה צריך לחתום, אמר, אני עייף, מחר אני אחתום. נכנס לישון. מתי שהוא יושן, הוא חולם אדם בשם אליהו, שנותן לו מכות קשות. הוא לא מבין מי זה אליהו. הוא התעורר, אמר, זה סתם חלום, שהוא חזר לישון. עוד פעם הוא חולם אליהו, נותן לו מכות קשות. לא הבין, עוד פעם ישן, שלוש פעמים, הוא אמר, אליהו נראה כמו יהודי, תקראו לעשיר היהודי שמלווה לי כספים. אותו יהודי היה בטוח, אם בשלוש בבוקר קוראים לו לבוא למלך, זה להרוג אותו. נפרד מאשתו, עשה בידוי, קרא קירת שמע, כתב מהר צבא, בא למלך בוכה, המלך אמר לו, מה אתה בוכה? קראתי לך לשאול מי זה אליהו. הוא סיפר אליהו, זה אליהו הנביא, ואז הוא סיפר לו מה? לקחו את כל הניירות וראו שהכל שם כתוב נגד היהודים, הכל שם כתוב להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים. זה אחד הדברים שמצאו שם. מצאו שם עוד מתי שהנוצרים היו שולטים בירושלים, הרי בירושלים היה גר יהודי אחד, ואז המוסלמים נכנסו לירושלים, כל הכותל, כל הר הבית היה מלא בזבל. כל הנוצרים, מה הם עשו? כל הזבל יזרוק בהר הבית, כל הכותל היה זבל. יש לסיפור הזה כמה גרסאות, יש אומרים מונטיפיורי עשר את זה, יש אומרים כך. בקיצור, הלכו ניקו את הכל, כי בכל עם היהודים, ואז המלך הזה, היהודים רצו לבוא לגור בירושלים, היהודים רצו 200 משפחות להביא, הנוצרים הסכימו רק 50, המלך הזה עשה דין ודברים, בסוף הסכים ש70 משפחות יהודים יבואו, ואז התחילו הרוב היהודי, התחיל על זה הרוב היהודי, על ה70 משפחות שהכניסו. כי בכל, מכל מה שרואים שם, יהודים שמסרו את הנפש על היהדות, השם עמד איתם. לא משנה איך, פתאום היה חלום, פתאום היה משהו, פתאום קרה דבר. יהודים שלא ידעו לשמור על עצמם, התמוטטו. ככה אנחנו רואים דבר שהוא פחד גדול, אנשים לא יודעים את זה. מתי שהאסלאם נכנס לאזור המגרב ועל אנדלוסיה, אנדלוסיה זה ספרד, כל מה שיורד מאנדלוסיה למרוקו, למגרב, מתי שהאסלאם היה שם, בכל מדינות האסלאם, כל בן אדם יהודי שהיה רוצה לגור במדינה מוסלמית, היה משלם כסף כביכול, וככה כתוב בקוראן, שאם הדתות האחרות גרים אצלך, חייבים לשלם לך כופר, ואז אתה אחראי לשמוע עליהם. ובאותו תקופה שם באזור המגרב באנדלוסיה החליטו שאין כופר, ומי שלא מתאסלם הורגים אותו. והמון המון המון, אפשר לומר, כולם מתאסלמו, כולם מתאסלמו. אנשים לא מדברים על זה. שלוש דורות כל היהודים של אנדלוסיה ומרוקו התאסלמו, שלוש דורות. ויש מכתב של אבא של הרמב״ם, של אבא של הרמב״ם כותב להם, תתאסלמו כלפי חוץ ותישארו יהודים בפנים. כי בכל בפנים תשמרו על התורה ולמצוות כמו אנוסים, וכלפי חוץ רבי מימון אומר להם בחוץ, תתנהגו איך שצריך. ויש עוד תשובה, גם הרמב״ם היה כמו אנוס תקופה במרוקו. ויש עוד תשובה של אבא של הרמב״ם, של הרמב״ם, יש תשובה מפורשת של הרמב״ם, שמישהו שואל את הרמב״ם שהוא פגש איזה רב ואמר לו שהוא מהאנשים האלה שכלפי חוץ הוא מסלמי ובפנים הוא יהודי, והוא הלך לאיזה רב, והרב אמר לו שהוא נדחה מעם ישראל ואין לו מחילה ואין לו כפרה ואין לו ואין לו ואין לו ואין לו, והוא אומר לרמב״ם מה אני אעשה, והרמב״ם עונה לו, הרב הזה טעה, ויש לך מחילה ויש לך כפרה, ויבוא זמן שתלך בדרך השם ויהיה זמן שהכל יסתדר. צריך לדעת ששלוש דורות, 100-150 שנה, כל היהודים שהיו גרים בכל המגרב ובכל האנדלוסיה, הם היו חיים כמו מוסלמים. והערבים מצד אחד לא קיבלו אותם, כי הם אמרו שהם מתפללים בסוד. והיהודים לא נשאר כלום, אז הלבישו אותם בבגד אחר. כביכול כולם לובשים איזה צבע, ורק אותם אנשים שעכשיו מיהודים חזרו להיות מוסלמים, לבשו צבע של בגד. 150 שנה. 150 שנה. חוץ מעיר אחת, תפילת, איפה שבבא מאיר היה הרב, זה סיפור של 1148. כמה זה 1148? זה היה ב-1148. כמה אנחנו היום? 2024. כמה שנים? 900 שנה. ועוד הרמב״ם היה, בזמן הרמב״ם זה עוד המשיך, אז אפילו 200 שנה היה. 200 שנה כל היהודים שהיו שם, הם היו חיים והולכים ומתפללים. כמה יהודים החליקו והלכו בסוף לדרכים אחרות באזור הזה. יש חוץ מעיר אחת תפילת, העיר של בבא מאיר, 7 חודשים היו במסע ומתן איתם לעשות גם הם להתאסלם, ולא הסכימו. ויש מכתב שמצאו אותו בקהילה בקהיר, שילד אחד שולח לאבא שלו לסעודיה, שאבא שלו היה סוחר גדול, הוא כותב לו, אבא, מה שלומך? שמעתי שאתה לא הרגשת טוב, כך וכך, והוא כותב לו, שמעת מה שקרה, וככה, כל מי שהיה מתאסלם, היו קוראים לו פושע. ככה היו קוראים לו. שם פשעו. מי שהיה מתאסלם, הוא מתנצל, היו כותבים פשעו. שמעת מה קרה ליהודים ששם כולם פשעו, ובקהילה זו וזו, 7 חודשים צרו עליהם, והיו במסע ומתן איתם שגם הם יפשעו, לא הסכימו לפשוע, חוץ מיוסף בן אמרם, ראש הקהל, שהסכים לפשוע ולקח איתו אחריו את כולם, ו-150 אנשים נתנו את נפשם ומתו על קידוש השם בתפילת, ולא הסכימו להתאסלם ושפטו את כולם. איך הוא כותב לו במכתב? כביכול 3 דורות היהודים באזור של המגרב ואנדלוסיה היו חיים כמו מוסלמים, מתפללים, חיים כמו מוסלמים. רק אחרי 3 דורות הורידו את הגזרה. שם אחרי 3 דורות זה 150-200 שנה. 200 שנה כמה הלכו, כמה טבעים נכנסו בהם. 200 שנה זה זמן. נחשוב, אמריקה כמה זמן קיימת? כמו אמריקה. 200 שנה היהודים היו, כמה אנשים שמרו על עצמם עוד להישאר יהודים, ועוד לשמור על עצמם כיהודים, ועוד לשמור על עצמם בצורה של יהדות. 200 שנה הם היו כמו מוסלמים. התפללו, הלכו למסגד, צמו ברמדאן, הלכו בכל הדברים, עשו כל הדברים 200 שנה. ואחר כך, מתי שזה ירד הגזרה, אז אלה שעוד שמרו על עצמם המשיכו, ואלה שכבר, זה התחתן עם הרב, זה כך, זה מה שנשאר, במתי מעט. אבל 200 שנה, והרמב״ם כביכול, אבא שלו, רבי מימון, כביכול אמר, מה נעשה? ונסתכל את התפיסה האשכנזית, מה היא הייתה? תמות על קידוש השם, אין פשרות. כן, לא, תמות. יהדות או למות, לא, אין מחצה לשליש של רביעה. תמות. תיתן את החיים, לא ממירים את הדת. לא בסתר, לא, אין כזה דבר, תמות. זה דברים שחייבים שיוחקו, שיבינו את העולם. זה דברים שאנחנו בכוונה אומרים אותם. אנחנו רואים בפרשת השבוע, הגמרא אומרת, מה ראה חנניה, מישאל ועזריה למסור את נפשם הקידוש השם, מתי שנבוכדנצר עשה פסל? והגמרא אומרת שזה לא היה פסל, זה היה אנדרטה. אנדרטה יפה על השם שלו, והוא אמר, תשתחוו. אז הגמרא אומרת, מה ראה חנניה, מישאל ועזריה למסור את נפשם הקידוש השם, לקפוץ לאש? הגמרא אומרת שהם יכולו לברוח ולא ברחו. מה ראו לקפוץ לכבשן האש ולא למות? ולמסור את נפשם, ראו את הצפרדעים. פרשת השבוע בערה, אנחנו רואים בפרשת השבוע שהצפרדעים הלכו וקפצו בתוך התנורים, מתו, מסרו את הנפש שלהם, וחנניה, מישאל ועזריה אמרו, מה הצפרדע שלו מצווה מהשם למסור את הנפש, מסרו את הנפש? אנחנו בני אדם ועוד בנים של אברהם אבינו, אברהם יצחק ויעקב, שוודאי מצווים למסור נפש. ואז הם החליטו למסור את הנפש. רבותינו הקדושים אומרים שמה היה עם חנניה, מישאל ועזריה? חנניה, מישאל ועזריה עמדו כל הלילה והתפללו לקדוש ברוך הוא. מה הם התפללו לקדוש ברוך הוא? התפללו לקדוש ברוך הוא שמבקשים הקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא ירחם עליהם. ואחרי שכל הלילה התפללו לקדוש ברוך הוא וראו שתפילה שחורה בפיהם, מסרו את נפשם וקפצו לאש והיה להם נס וניצלו. מה הם התפללו? רבותינו הקדושים שואלים, מה הם התפללו כל הלילה? מה חנניה מישאל ועזריה עמדו כל הלילה והתפללו? מה הם התפללו? איזה תפילה התפללו? מה הם התפללו? שהם רוצים להינצל? שלא יישרפו? מה הם התפללו? אם נגיד שהם רצו לא להינצל והם התפללו לא להינצל, אז נסתכל על רבי עקיבא, שרבי עקיבא מה אומר? כל חיי חיכיתי לרגע זה למסור את הנפש על קידוש השם. ורבותינו הקדושים אומרים מה פירוש כל חיי? כל קירת שמה שרבי עקיבא היה קורא קירת שמה, שמה ישראל אדוני אלינו אדוני אחד, כמו שאמרנו שהרמב״ם אומר שמי שקרא רק שחרית קירת שמה לא יצא ידי חובה של מצוות דאורייתא מהתרג מצוות, צריך פעמיים ביום לקרוא קירת שמה. כל פעם שרבי עקיבא אמר שמה ישראל, הוא היה מכוון ומצייר בדעתו, הנה שורפים אותי, הורגים אותי על קידוש השם, זה מה שהיה מצייר רבי עקיבא בראשו. אז כל החיים הוא מצווה וחושב למות על קידוש השם, ופתאום מה חנניה מישאל ועזריה מתפללים? מתפללים לא להישרף, לא למות, מה הם מתפללים? ככה שואלים רבותינו, מה הם מתפללים? מה צדיקים? מה צדיק? מה הם התפללו? מה היה להם מתפלל? כל הלילה התפללו, ומתי שהרגישו שתפילתם שגורה בפיהם, הלכו לאש. מה הם התפללו?
הצפרדים התפללו.
לא, הצפרדים לא התפללו. מה הם התפללו?
כל רוחות הצפרדים. מה הצפרדים? הרוחים פה יהיה בחוץ לאש. מה נכוני אדם? נכפת יצרה שאתם גורם. כמה צריך להתפלל לאש? חיה לא מבינה.
חזק, חזק צדיק. חזק צדיק. רבי אריאל צדיק. עירו צדיקים. איפה אנחנו רואים מסירות נפש ראשונה, כבשן האש, בתורה? אברהם אבינו. אברהם אבינו לוקח אותו נמרות, וזורק את אברהם אבינו לכבשן האש. אברהם אבינו קופץ, ניצל. לוט קופץ, ניצל. ארן, מי זה היה ארן? אבא של שרה, אבא של עסקה ואבא של מלכה. דוד של אברהם, שהוא היה חמיף של אברהם, הוא אומר אני אסתכל. אם אברהם ינצל, אני אקפוץ. אם אברהם לא ינצל, אני לא אקפוץ. קפץ ונשרף. מה אנחנו רואים פה? שבקידוש השם יש שתי מחשבות שאפשר לחשוב. אפשר לחשוב מחשבה אחת, אני רוצה לקפוץ, למות על מנת למות. ואפשר לחשוב, השם תעשה לי נס, כי אם יהיה נס, כולם יתחזקו מהנס, ואם יהיה נס, אני אמשיך ללמוד תורה, ואם יהיה נס, אני אחזק את שם שמיים, ואם יהיה נס, יהיה ויהיה ויהיה. אז מתי שיש לך מסירות נפש, נכנס לך המון מחשבות פנימיות, אולי יותר טוב שלא תמות ותישאר חי, מאשר תמות. חנניה מישאל ועזריה, הם פחדו שלא ייכנס להם בליבם כל מיני פלפולים, למה לא כדאי להסתרף, והשם תעשה לנו נס ולא נסתרף, כי אז יהיה קידוש השם. למה יאמרו בגויים, עיינה אלוהיהם, שיהיה קידוש השם. הם למדו קל וחומר ממי? מהצפרדים, והצפרדים עם שכל, ונכנס, נשרף, לא חושב על כלום, אמרו גם אנחנו צריכים לשם שמיים. מה הם התפללו כל הלילה? שהלב שלי לב טהור ברע לי אלוקים רוח ונשמה חדש בקרבי, שלא יהיה לי שום מחשבה שאני רוצה להישרף לשם שמיים, שאני רוצה להינצל, אלא להישרף על מנת להישרף כמו הצפרדים. ולא נגיד השם תעשה לי נס, אז כולם יראו את הנס הזה והתחסקו ואני אצא ואני אספר לכולם. יש הרבה אנשים שאומרים השם אם תעשה לי נס אני אפרסם, אני אעשה. לא, לפעמים הישועה שתמות על קידוש השם. אומר חנניה מישאל ועזריה כל הלילה יושבים בוכים ומתפללים לשם קדוש ברוך הוא, והם לא הם יכלו לברוח. זה לא היה עבודה זרה, גמרא אומרת, זה רק היה אנדרטה. הם היו יכולים למצוא כל מיני תירוצים למה הם לא יכולים להשתחוות, ורק על שלוש עבירות ירק ועל יעבור וזה בסתר. לא, הם אמרו אנחנו רוצים להישרף על קידוש השם כמו אברהם וכמו לוט, להישרף. אם הם היו חושבים מחשבות עצמם, אפילו שאם נסתכל כל אלה שהיו עם אברהם זכו, אברהם אבינו זה אברהם, לוט זכה שמהבנות שלו יצא דוד המלך, והרן זכה שמהבת שלו יצא שרה ממנו, רבקה, כל האימהות יצאו ממנו. מאותו כבשן האש שאברהם ניצל ולוט ניצל, מישהו ידיק את זה? מאותו כבשן האש יצא אברהם, יצא דוד המלך, יצא שרה, רבקה, רחל, לאה, כולם יצאו מאותו כבשן האש. מאותו כבשן האש, גם זה שנשרף, יצא ממנו דבר גדול. אז מהצפרדע לומדים של לעשות קידוש השם ולמסור את החיים, גם אם לא יצא מזה כלום, וגם אם אתה אומר אני לא לתת את החיים על מנת לתת את החיים. וזה מה שאומרים רבותינו הקדושים. יוסף הצדיק שקידש את עצמו, קידש את השם, ולא חטא עם אשת פוטיפר בסתר, זכה שהקדוש ברוך הוא הוסיף לו עוד אחת משמו. עדות ביוסף שמו, הוסיף לו עוד ה'. יהודה שקידש שם שמיים בגלוי ואמר צדקה ממני, זכה שכל שמו יהיה שם של הקדוש ברוך הוא, עדות ביוסף, זכה שכל שמו יהודה זה י' כ' ו' כ'. ומי היה הנכדים של יהודה? חנניה, מישאל ועזריה. הם היו הנכדים של יהודה. ומאיפה הנכדים של יהודה, חנניה, מישאל ועזריה, אין להם כוח להינצל? מהמסירות נפש של יהודה, שלא היה לו כוח להתבייש ולהתבזות בפני כולם. שם היה להם את הכוח. זה כבכל, כמו שאמרנו, פיצוץ. לפעמים הפיצוץ רואים אותו פה, לפעמים הפיצוץ עוד 10 דורות, הפיצוץ נותן את אותותיו. הפיצוץ של דוד, של יהודה, שאמר על תמר צדקה ממני, יצא מזה דוד המלך, מלך המשיח, יצא מזה חנניה, מישאל ועזריה, יצא מזה עולם ומלואו. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר?
הוא
מקלקל את זה. בן אדם שאומר אני עושה מסירות נפש מעל הכוח שלי, אני לא צריך לעשות, אני לא צריך עכשיו לנסוע לשם, אני לא צריך עכשיו לעשות את זה, אני לא מחכה לכלום. אם עשיתי עבירה של חילול השם או של עריות או של ברית מידת היסוד, מסירות נפש הזאת כפרה על זה, בלי כלום, זה כפרה. מסירות נפש זה מכפר על כל העוונות. כי בכל, גם מכתב על האדם עבירות שאין להם כפרה, מסירות נפש זה הכפרה. כן צדיק, ולאט לאט זה נכנס ויורד פנימה. בנפש אתה שם דברים ושם ושם ושם, בסוף זה יש פיצוץ, וכל אדם צריך לדעת איך לשים את הדברים הנכונים. יש פיצוץ בדבר, ואדם הולך, הוא, הילדים שלו, המשפחה שלו, בקדושה, בטהרה, בדברים עצומים, בדברים גדולים.
כתוב בראשית חוכמה שמסוף חייו של האדם בא אליו המלאך לפני שהוא נפטר, והוא מנסה לראות מה בעיניו לשם שמיים. הוא אומר לו תקפור, בוא ניתן לך עוד שנה לחיות, עוד כך לחיות, בוא תקפור. הוא רוצה לבדוק את האמת שלו, אם באמת היא לשם שמיים או לא לשם שמיים. ראיתי שם שהוא אומר, ראשית חוכמה, שטוב שאדם יעשה לו איזשהו מכתב בשם השם, ואומר שאני מדבר בשם השם. אני, וכל מה שיבוא זה, בעל דבר, וירצה לקחת ולהגיד, הוא שקר והכל, ואני מאמין בהשם יתברך, ואין בשום דבר. אם יבוא לפני זמן המיטה ויגיד לי כך וכך ואני לא מאמין בו ואין בי לא דבר, ויכתוב את זה וישים לו את זה באיזה מקום, וזה יהיה דבר מוכן בי.
חזק. כי היצרה נלחם עם האדם עד הרגע האחרון, אפילו בכל מצב היצרה מנסה להפיל את האדם. השטן מנסה, זה מלחמה, והיא מלחמה בדורות האלה יותר קשה. ולכן מה שהתחלנו את השיעור, שאדם צריך להיזהר שהפרט, הפרטיות לא השתלט על הכלל, שיש תומה ותארה. התומה זה הפרטיות, התארה זה הכלליות. כמה מקווה השם, מקווה ישראל השם, מתי שאדם נמצא עם הרבים, עם הכלל, יחיד לרבים הלכה כרבים. מתי שאתה עם הכלל אתה בתארה, מתי שאתה מתנהל בשביל הכלל אתה בתארה, מתי שאתה לוקח את זה לעצמך, לפרטיות, זהו יצאת מהתארה. יש לך את כל הצדקות, אתה צודק, אבל אתה לא שם. זהו, אתה לא שם. אתה צודק ב-100%, אבל אתה לא שם. זהו, אתה לא שם. לכן אדם צריך להיזהר, זה מסוכן, המרחק הזה הוא קטן, וכבר היינו גדולים וטובים, איך יצאו מהכלליות לפרטיות, ואיבדו מהתארה לתומה, איבדו את הכל. כמה אנשים היו ירי שמיים ותלמידי חכמים, אבל התחילו לראות את עצמם, זהו, מתחיל השעון לאחור לספור, זה הסוף שלהם. ברגע שאדם מתחיל לעצמו להסתכל על עצמו, התארה זה הכלל, הפרטיות זה הפרט, השעון מתחיל לתקתק, שבוע, יום, חודש, שנה, שנתיים, הסוף שלו מתקרב. כבר התחיל השעון לספור לאחור על הסוף שלו.
שאלה, על איזה גיל אבא בכלל באמת יודע של
חינוך של התורה? כל הזמן. אבא מכונה, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. כביכול, אבא מחויב, אבא מחויב עד היום שהבן מתחתן.
האם הוא מרביץ לו? שהוא מגיע לגיל חינוך והוא לא מחשב.
נרביץ זה...
נרביץ
זה... אנחנו נגד להרים ידיים...
לא, מה זה נרביץ? לא נרביץ עכשיו דבר...
חינוך, אתה יודע. אנחנו לא יודע. אנחנו נגד להרים ידיים על ילדים. זה לא... אנחנו חושבים להרים יד על ילד בשום גיל. שום גיל. שום דין.
לדבר
או נעשה, גם הדור הזה צדיקים. להרים יד על ילד זה עסוק, זה לא טוב. הילד גודל אלים, הילד גודל לא טוב, הילד גודל שמה שלא לא, לא, לא הולך בדיבור, הולך בכוח, בהרמת ידיים. והלימוד זה לא רק מכות, הלימוד זה גם אלימות מילולית, אלימות מניפולטיבית, שאדם עושה מניפולציות. ידיים, לא מרימים ידיים על ילדים, לא בשום גיל, גם מכה קטנה, גם הקיצה, לא. ראינו פעם איזה אימא מעוללה שמרביצה לילדים עם חגורה ואחר כך נותנת איזה ילד עלוב לנשק את החגורה. מרביצים לילד עם חגורה ואיזה ילד עלוב מנשק אותה אחרי כן. מה צדיק זה? ולכן יש חורבן בעם ישראל.
הייתי היום אצל הרב שי מיארה שר חדש, הוא אמר לי פעם, ראיתי אותו, יש לו 13 ילדים בעין, אבל אחד צריק עם סכין מסור חדש רע מהקהילה הזאת, דרך לשיח, אמרתי לי דרוש במקום אחר, הלכתי לדרוש מול 100 אנשים, עשית שם שיעור אצל יעקב בן עיון, אז הייתי אצל הגיסו, אצל הרב שי מיארה, אז פעם אמרו, תגיד, אתה לא מרביץ לילדים, אף פעם מסריק עם סכין, הוא מעיק את הסכין, הוא אומר, דבר אל הסלע, לא תקט את הסלע, והילדים שלו מכונתים בלי עין הרח, אבל לא יודעים. וגם הוא דבר קטן, אמרת, מה זה גבול בלי גבול לפני זה? אז חשבתי, גבול וגבול ביחד זה גימטרי יחסים, וגבול בלי גבול זה גימטרי אלפית. לפית כפול שתיים זה אברהם, אז בשני ידים נכון, בעזרת השם יהיה לפידים.
מי רוצה צדיקים לדומה משהו? אם צדיק, כן?
שאל אותו, אמא, מה שלך? אנחנו למדתי שאלה שני, ועשו אמרו, מה שלך? אמרו, יעקב, ישראל, רואים בפרשה של השבוע, שקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבינו, משה אמרו, מה שלך? ואמר לה, אשר יהיה ילד. אחרי תקופה אמר למשה את שמו. המלאך שעובד את השם יתברך, איך הוא לא אומר ליעקב מה שמו, מה השם האמיתי שלו, אם כל זה כולו משה לא אתם אמר. אמרה, גם אני צריך להגיד לכם, אתם אומרים, זה...
כי אצל משה רבנו הוא שלח מלאך, פה משה שאל את השם, לא מלאך. שם שמלאך יכול להשתנות. שם של הקדוש ברוך הוא זה שמי לעולם וזה זכי לדור דור. שם של הקדוש ברוך הוא זה שמי לעולם. מי רוצה צדיקים עוד לומר דבר? כן, רבי משה, לא היו.
גם צריך להתלמד בגבול בגבול?
ודאי. כל אדם צריך להשתדל להיות צדיק, אבל לשמור גבול ולהתחזק. בתוך, כל אחד על פי הצדקות שלו ועל פי המעלה שלו. בשמחה וגילו בירדה.
זה גבול בגבול.
זה יסוד גדול של גבול בלי גבול. יש גבול, אבל בתוך הגבול שיש זה בלי גבול, זה מעל הגבול.
כתוב שפרעה עשה גבולות, ככה לא יכול לצאת למצרים.
מצרים הייתה ארץ של טומאה, ארץ של כלום, הכל היה, כלב לא יכל לצאת, עבד לא יכל לצאת, היה הכל אטום, חתום וסתום, הכל היה בצורה איומה ונוראה. משה רבנו היה מעל הכל. משה רבנו היה, המהות של משה רבנו הייתה, משה רבנו היה לו מהות מיוחדת. משה רבנו היה לו מהות של מעל הכל. משה רבנו,
כן צדיק.
הרב אמר שיש עבירות שאי אפשר לעשות עליהן תשובה בלי מסירות נפש. אז איך עושים עליהן תשובה?
מסירות נפש.
אבל איך עושים?
כל אדם, עכשיו קשה לכם לבוא לשיעור תורה, זה בלתי אפשרי. אתה מוסר נפש והולך, זה תכוון בראש, זה כנגד עבירה של חילול השם, של כך, בזה אני מוסר נפש. צדקה, אתה יכול לתת כך, אתה עושה מעבר, זה מסירות נפש. לעשות מעשה כזה, אני מחויב ככה, אני עושה מעל הכוח שלי, זה מסירות נפש.
ומה עם אותו הנושא שאמרת?
מה צדיק?
עם העקר אמרת משהו, עם העקר אמרת. הוא מוסר נפש, הוא עושה הכל, אבל מרגיש עדיין עקר. אז מה עשה בזה?
ברגע שאדם...
ומה לעשות?
ברגע שאדם מרגיש בחיים שלו, כמו שרבי נחמן אומר, הקרות, כמו הקרה, כמו אישה הקרה, שכל מה שעושה זה הקר, ובן אדם בונה דברים רוחניים, חידושי תורה, הולך לבית כנסת, מתחיל להיות גבאי של בית כנסת, מתחיל ללכת לשיעורי תורה, אז גם אם הוא עקר בחיים שלו, הוא מרגיש עקרות, שהכל עקרות, הוא בונה משהו נצחי אצלו. וכמו שאמרנו, לאט לאט זה מתפוצץ. לאט לאט זה מתפוצץ. לא משנה מה.
זה יכול לצאת
מהעקרות. כן. וזה מה שרבי נחמן אומר, איך יוצאים מהעקרות? על ידי חיי עולם. ואיך אם אדם מתעורר בשינה ולא יודע איך קוראים לו, שינה זה לאו דווקא שינה, אלא משהו שהוא נמצא באיזשהו סחרור שהוא לא מבין מה קורה, אם תבוא אליו בכוח, מה אתה עושה? תבוא אליו בסיפורים, בדברים של סיפורים, תבוא אליו בדברים של הנפש, זה יכול להשפיע יותר. אנחנו חושבים שהעולם עכשיו נמצא כמו אדם ש... כמו עולם שקם מתוך בלבול. אדם שקם משנה בבלבול. עקרות, בלבול, מתוך שנה. זה כל הדברים של התור הזה. זה מה שאנחנו מתמודדים. זה הדברים שאנחנו מתמודדים. תפתחו את הפסוק שאנחנו מוצאים שוירדו בנות האדם, אלוקים, וירו את בנות האדם. ויקחל אדם לרוב על פני האדמה ובנות ילדו להם. מתי שאדם, בני אדם, ספר בראשית, בני אדם התחילו לרבות על פני האדמה ובנות ילדו להם, התורה מדגישה ובנות ילדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. מי זה בני האלוהים?
מלאכים.
מי זה בני האלוהים? מה, מלאכים יש להם יצרה של עריות?
יעקב היה זה המדרש שהם היו בשמיים, אמרו לקדוש ברוך הוא מה זה.
ויאמר, רגע צדיקים, ויאמר השם, לא ידון רוחי באדם. אז הקדוש ברוך הוא אמר, לא ידון רוחי לעולם, לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם הוא בשר, משם בשגם לומדים על משה רבנו, והיו ימיו 120 שנה. שם הקדוש ברוך הוא חתך את החיים של האדם 120 שנה. אם מישהו מספר לכם, מישהו שחי 150 שנה, שקרן, הוא רק לא ספר בלוח שעד. התורה אומרת 120 שנה, נגמר, אף אחד לא יכול להתווכח עם התורה. ובודדים הגיעו ל-120. משה רבנו הגיע ל-120 שנה, לא נס ריחו, הוא נשאר רואה כמו ילד בן 20, לא היה צריך משקפיים. לא, הגוף שלו, לא היה לו בעיות בברכיים, לא היה לו בעיות בגב, כלום, כמו, הוא מת רק כי נכתב שעד 120 שנה חיים. הוא מת כי נכתב כי רק עד 120 שנה חיים. ואז התורה, פסוק ד' ממשיכה ואומרת, הנפילים היו בארץ, בימים ההם, וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלוהים על בנות האדם וילדו להם הם הגיבורים אשר מעולם אנשי שם. הם הגיבורים. ויער השם כי רבת ראת האדם על בארץ וכל יצר מחשיבות ליבו רק רע כל היום, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ והתעצב על ליבו, ויאמר השם חי כל האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, כי בהמה אין ברמס ואין באוף, השמיים כי ניחמתי כי עשיתים ונוח מצחן בעיני השם. מתי היה דור ההפלגה? לפני או אחרי?
זה מה עשו שנה
אנוח היה בן 500 שנה מתי שנכנס למבול. מה קרה עם דור המבול, דור ההפלגה? דור ההפלגה הבינו קודם מה הדבר, מה ייצרו חדש, מה היה הפטנט, הסטארט-אפ החדש שעשו בדור ההפלגה? לבנה. הם למדו לעשות לבנה, הם למדו לקחת לאסוף את הכל, לעשות לבנה. זה מה שהם עשו, זה הדבר שהם יצרו חדש בעולם, לבנה. ומתי שהם יצרו לבנה, הם הבינו שאנשים לא יחיו הרבה שנים, 120 שנה, והראש של האדם חושב כל מיני מחשבות כל היום, ואז הם אמרו, 120 שנה נמות, מה יהיה איתנו, מה יהיה המשך שלנו, מה יקרה, מה יהיה? ואז עם הלבנה ניסו לבנות מגדל, להגיע לשמיים ולראות איך לעשות שם המשך ל-120 שנה שלא ימותו ב-120 שנה. זה היה כל המהות של ה-120 שנה. זה היה מגדל בבל, זה היה המגדל הגדול. אנחנו רואים אותו דבר אחרי כן, מי עוד בנה מגדל? איך קראו לאבא של סנחריב? מי יודע איך קראו לאבא של סנחריב? אבא של סנחריב התחיל להחריב את העולם, מלך אשור, כבש את העולם, אסף, הוא התחיל לבלבל את העולם, להפוך את העולם. גם הוא בנה לעצמו איזשהו מגדל גדול וחשב לנצל בו לנצח נצחים. חשב לנצל בו לנצח נצחים, והוא הביא חורבן גדול לעולם. לפעמים שאדם רואה שהוא נכנס לאיזושהי בעיה, הוא מוצא פתרון, אבל הפתרון הזה יכול להביא אותו, כמו שהם חשבו שהם מגיעים ל-120 שנה ויבנו מגדל להגיע לאלוקים, שם היה חורבן שהשם ביזר את כל הארץ וביבל את כל הארץ. גם שיש לך בעיה ואתה חושב על פתרון, תיזהר שהפתרון להביא את הסוף שלך. כמה זמן צדיקים השיעור? מי לא רוצה צדיקים? מישהו רוצה לשאול, לומר עוד משהו?
אמר בוא לפרעה, זה היה צריך להגיד לך לפרעה. מה פירוש בית וא' זה שלוש, אהרון ומשה ובורא עולם איתם הלך אצל פרעה.
נאמר עוד יסוד אחד, ובעזרת השם בזכות אבות הקדושים השם ישפיע שפע גדול על כל כלל עם ישראל, על כל בני הקהילה הקדושה. הקדוש ברוך הוא יציל את כולם מכל רע, ייתן לכולנו כל הטוב בעזרת השם.
אמן.
דיברנו בימים האחרונים, בשבוע, שבוע וחצי, שבועיים האחרונות, על הדמיון. מה זה דמיון? על הכוח של הדמיון, איפה הדמיון יכול לקחת את האדם, ומה הדמיון יכול לגרום לאדם. אז הבאנו את המשנה בשבת, את הגמרא בשבת, בסנדל המסומר. מה זה סנדל המסומר? אז הגמרא מספרת לי שלוש דעות מה קרה שם. היה גזירה של הגויים על היהודים להרוג את היהודים, היהודים התחבאו זה מחלוקת איפה, אחד אומר במערה, אחד אומר באיזה מקום, ואחד אומר בבית כנסת. ואז מישהו הלך עם סנדל המסומר, הסברנו מה זה מסומר, פחדו שיש עקבות שמישהו נכנס ומישהו יצא, ואז הגויים יודעים איפה הם נמצאים, פחדו, ניסו לברוח מהחלונות, מהדלתות, מתו שם כל כך הרבה אנשים, יותר ממה שכל הגזרה שהגויים גזרו הרגו ביהודים. אז סנדל המסומר, מה מדמה? על הדמיון. סנדל, שזה דמיון, נעל, שזה דמיון. מה חנוך היה? חנוך היה סנדלר, תופר נעליים, וכל תפירה שהוא היה תופר היה אומר ישם השם מבורך מטה ועד עולם. חנוך שהוא המלאך מטה, הוא היה סנדל, על מה הוא היה עובד? היה סנדלר, על מה הוא היה עובד? על כוח הדמיון. כמו שדיברנו בשיעורים האחרונים, אדם ששומר על החושים שלו בקדושה, על החוש של האכילה, על השמיעה, על הראייה, על המישוש, על הכל בקדושה, אז הוא מגיע לדמיון קדוש, שהוא יכול להגיע אפילו עד רוח הקודש, עד לדמות דברים קדושים. ואדם שנמצא באכילה, בתאווה, בגשמיות, בדברים לא טובים, אז הדמיון שלו דמיון שלילי, הוא יכול לחשוב על דברים רעים, וכל פעם עולים לו בראש מחשבות, פחדים, רעיונות רעים, פחדים לא טובים. מתי שאתה טהור בגוף שלך, אתה לא מדמה דברים לא טובים, אתה לא מדמה, לא תירא מפחד לילה, מחצי אוף יומם, אתה לא מדמה כלום, אתה לא פוחד, אין לך חרדות, אין לך פחדים, הדמיון שלך נקי, כי האיברים שלך נקיים. איפה מתחיל הבעיות? שאתה רואה דברים לא טובים, שומע דברים לא טובים, אוכל דברים לא טובים, שם מתחיל הבעיות של האדם. סנדל, זה מסמל, והכב, סנדל המסומר, זה בא הכב, הכב של האדם, מה מסמל סנדל ומה מסמל הכב, כל הגוף ידוע, כל האיברים של האדם הם כנגד המצוות. עיניים כנגד כיבוד אביהם. אדם שיש לו בעיות בעיניים אומרים תכבד כיבוד אביהם. כל עבר, גיד הנשה כנגד תשעה באב. כל עבר בגוף של האדם הוא כנגד משהו. העקב כנגד הדמיון. העקב, קראו לי יעקב יעקב, אחז בעקב של עשיו, אחז בדמיונות של עשיו, ברעיונות של עשיו, בדמיונות, במחשבות הריקות של עשיו, הוא תפס את היצר הרע, את הדמיונות של עשיו, זה מה שתפס יעקב, לכן קראו לו יעקב, על שם העקב ישבור את הדמיון של עשיו. מה השבטים עשו ליוסף? מכרו אותו בעד כמה כסף? מחיר זוג נעליים. למה הם אמרו, אתה בא לחלומות, אתה בא לדמיונות, חלומות שלך זה דמיונות, הדמיונות שלך הם דמיונות בעייתיים, הם דמיונות שהם ערס גדול וצריכים למכור לעשות לך את הרע ביותר, כי הדמיון שלך דמיון מסוכן. אם כך הנעל, הנעליים, לכן אסור ללכת יחף. אדם צריך שיהיה לו איזשהו משהו לדמיון שלו. לכן בראש יום כיפור לא הולכים עם נעל. נעל של אור, שזה כביכול עבה, שיהיה לך שליטה על הדמיון שלך, שהדמיון שלך יהיה דמיון בריא. ומה זה סנדל המסומר? שהמסמרות תופסים את הדמיון, את האדמה, את הקרקע, והמחשבות שלך הן לא מחשבות טובות, מחשבות בריאות, אלא הן תפוסות לתאווה, לאדמה, ארורה, אדמה, לשם הן תפוסות. ולכן אסרו סנדל המסומר, למה? סנדל, שזה דמיון, שהוא מסומר, שקשור לאדמה, שקשור לדמיונות, את זה אסרו חכמים. לדורי דורות, כי זה מסמל על דמיונות ומחשבות ריקים שאין עליהם שליטה. ברגע שאדם לא תופס את המחשבות שלו ואת הדמיונות שלו ואת הקינה שלו ואת השנאה שלו ואת התאווה שלו ואת המידות הרעות שלו, אז אדם הוא עושה את הדברים הקשים ביותר. אבל ברגע שאדם יש לו נעל כמו שצריך, והנעליים שלו כמו של חנוך, שכל נעל זה היה תופר ישם השם בוח מטה ועד עולם, ולא כמו שהשבטים חשבו על יוסף, הנה למכור אותו בזוג נעליים שהחלומות שלו חלומות לא טובים, ולא כמו כל המקומות שאנחנו מוצאים שאסור ללכת יחף, אסור כך, אסור כך, כל העניינים עם נעליים, למכור אדם את קורות ביתו ויקנה לעצמו נעליים. איזה נעליים? נעליים טובות. קורות ביתו עם קור אדם. קורות ביתו עם כל אדם יקנה נעליים. למה? כי בלי נעליים, בלי חלומות בריאים, בלי חלומות טובים, אתה יכול ללכת ולעשות דברים קשים ביותר. מי רוצה לומר דבר?
כבוד הרב, אני לא אראה אותך חופה, אז אני רוצה להגיד משהו אחד אחרון. קודם כל, אנחנו מתחברים לפורים, אומר בשם הרום מביא גאולה לעולם, בשם רבי דניאל בן ארוש, גם השם ישלח לאשתו, פה השלמה יצחה ללב כל רגע. בעזרת השם הוא אמר חידוש על כי ישר נעליך מעל רגליך, כי האדמה שאתה עומד עליה, אדמת קודש, כי זה אותיות יום כיפור, שזה היום...
יש הבדל. אצל משה רבנו השם אמר לו שאל... ואצל יהושע בן נון מה השם אמר? נו צדיקים, תדייקו, א' ב' של תנ"ך. מה נאמר אצל משה, מה נאמר אצל יהושע? נו?
נעליים ונעל.
אצל מי נעליים?
משה.
אצל
יהושע.
זה
נעליך.
זה משה
נעליך. זה משה נעליך, נעל אחת. ואצל יהושע?
נעליים.
אצל משה היה כל כך שולט על כל המחשבות, זה רק היה צריך נעל אחת. אצל יהושע בינו זה כבר היה דור יותר, לא הפוך, אצל משה... תסברו את זה אחר כך אצלכם.
כתוב פה על הצפרדע שדוד מלך ישראל, לא רציתי להגיד, אבל דיברנו רבנו, זה גם היה בפזת של הרב דניאל בשום ישראל, שכתוב שדוד מלך ישראל שסיים סדר תהילים, קפצה עליו צפרדע אחר. אז בשבועות ישבתי עם עצמי, צעקתי, צעקה, רבנו קפצה להביא צפרדע, התחילה לקפוץ, וגיליתי שצפרדע...
צעקתם מפחדה.
לא, לא פחדתי. אבל גיליתי שצפרדע... צפרדע, זה גימרתי, נחמה. זה הצפרדע שפצה. ודוד אמרה לו, אני אומרת יותר תהילי ממך, יותר...
פעם בדקתם את כל הגימטרות שהוא אומר?
הרב תהלי, אתה
יודע.
היה פעם אדם שהיה עושה... היה איזה אדם שהיה הולך לתים כספים, וכל מי שהיה תורם היה אומר גימטריה בקבוק ערה, כך כך. בסוף בדקנו כל הגימטריות, הכל היה.
אני טועה מתוך 100 פעם, 3
פעם. הכל היה סתם, הוא היה אומר דברים, גימטריה זה, כלום לא היה נכון.
אבל זה
היה
מוקלט.
אמרתי, אני חושב את זה שעשים מחשבות באמצע, זה
מחשב. חזק, טוב. ברוך השם, שמחה, התורה, התורה של שוב הישראל, החידושים, האור, הדרך, הקדושה, עבודת השם, קדוש ברוך הוא בעזרת השם ישפיע, כולם יקפידו ספר דברים, הזוהר הקדוש, התורות של שוב הישראל, זה משהו, זה עולם של תורה, של עבודת השם, של הכנעת הלב, זה משהו של בנפש, קשר בנפש, בנשמה חזק. קדוש ברוך הוא ישפיע שפע גדול, בעל הבית הצדיק, הצדיק שיש לו סמינר, רבי שמעון,
זה ארגון של קירות, זה לא רק סמינר, זה ארגון של
קירות
לכל העולם, זה לא אני,
זה כלל של עולמי. אתם ענב, זה מסירות נפש, רבי שמעון מה?
שמעון בן אברהם, שמעון כהן.
רבי שמעון בן אברהם כהן, השם ישמור אתכם, בכל הארגון, קוראים לארגון?
עולמי.
השם ישפיע שפע גדול, יש שמחה גדולה, הצלחה גדולה. נזכה בעזרת השם, רבי משה אור גדול, רבי מיכאל אור גדול, רבי דניאל אור גדול, שמחה גדולה, רבי רונן, שמחה גדולה, יושפע שפע רב מכל העולמות, נזכה לגאולה שלמה, בעל הבית הצדיק, שמשמור אתכם, את האישה הצדיקה, שמחה, ברכה וכל הטוב.